אהלן חברים, אני משה פלד, והיום אני איתכם כדי לדון במוזיקה היהודית-ישראלית אלטרנטיבית, או איך שלא תקראו לזה. והיום אנחנו עם אברומי ויינברג, שיעזור לי לחפור ולהבין האם הופעות מעורבות הן הכרח של הדור, והאם המוזיקה הישראלית היא המיינסטרים החרדי. אז בואו לא נחפור. אינטרו ומתחילים.
דיבור אלטרנטיבי. הפודקאסט של משה פלד.
את אברומי ויינברג היהודי היקר, בטח רובכם מכירים. אהלן אברומי, מה קורה?
ברוך השם, מצוין.
יופי, אני שמח שאתה מחייך, אני פחות. מה אומר?
למה אתה לא מחייך באמת? אולי לא שתי את המספיק יין.
לא, כי אני ככה, אתה יודע, מערער תוך כדי שאנחנו ככה מדברים ויושבים אחד עד השני, למה אברומי ולא אברימי? אברימי שם הרבה יותר יפה.
וואלה, למה אברומי ולא אברמי? שאלה, זה כאילו, זו תשובה מאוד פשוטה, אברומי באנגלית יותר מקובל, כאילו אברומי יש באנגלית הרבה, שזה אברהם, אז באנגלית אברומי זה מקובל, ולא אברמי, אברמי זה מאוד ישראלי.
אתה לא ישראלי?
לא, אני נולדתי בארצות הברית, ועליתי לפה לארץ בגיל שנתיים, אז אתה יודע, נולדתי שם, אבל אני ישראלי, בוא נגיד ככה, אני חושב בעברית.
אוקיי. אתה סופר בעברית או באנגלית?
סופר בעברית, חושב בעברית.
וואלה. עבור מי ספר להם עם איזה יין אנחנו מתפנקים הערב.
אז ככה, מרלו 2012, יין אדום יבש, שאין לי מושג מאיפה השגת את זה.
בדגש על 2012, לא 2013 עבור מי, 2012.
אז זהו, תמיד באמת החידשת לי פה, תמיד היה... חפש את ה-2013. עכשיו אני רואה 2012 זה הדיבור.
אתה יודע למה לחפש 2013? כי אפשר להשיג את ה-2012.
אז זהו. תכלס לי אמרו שזה היה שנה כאילו מאוד מאוד טובה. מבחינת היין, מבחינת הענבים וכו'.
מבחינת הקדוש ברוך הוא כל שנה היא טובה. כל שנה יש לה את הייחודיות שלה ואת הבציר שלה. אין טובה ופחות טובה. יש ייחודיות לכל נפש ונפש בישראל.
טוב, תראה, באמת היין זה דבר מאוד מעניין. אפילו עכשיו יש את ה... אתה מכיר את הכל רגע שיש לחדשות?
שמעתי על זה, משהו באינטרנט?
משהו שנותנים לך בזה.
אוקיי.
אני אגב, אם אתה שואל, אני עם נתיב, אם מותר לעשות להם פרסומת.
לא שאני, מה זה נתיב?
לא שאני חסיד גדול שלהם, אבל אתה רואה פה, מוגן, נתיב, אז זה נותן לך אחד מהדברים של החדשות, כאילו אחד מהדברים, הדבר היחיד שיש לך של חדשות זה נקרא כל רגע. קיצור, אחד מהקטגוריות שלהם שם זה יין באמת.
וואלה.
כן, כל שבת הם עושים, לא, אף פעם לא נכנסתי לזה באמת, אבל ביין יש המון קשר ליהדות, שזה מאוד מעניין.
יש להם קשרויות מסוימות שם באפליקציה, או שהם הולכים על כל היינות?
לא יודע, לא נכנסתי לזה יותר מדי, סתם הקטע של יין, עכשיו שאתה מעלה לי את זה, יש המון המון דברים ביין, המון. בואו לך לשטויי יין נכנסו לזה.
כן. לגמרי.
בתורה מוזכר היין.
אברומי, נראה לי שאנחנו משעממים, אנחנו משעממים את האנשים.
אוקיי.
בוא נתחיל לדבר על מוזיקה.
יאללה.
אתה יודע שהסדרה של הפודקאסטים שלי, בעיקר חופרת על מוזיקה אלטרנטיבית. אם אפשר לקרוא לה מוזיקה אלטרנטיבית. אתה חושב שקוראים לה מוזיקה אלטרנטיבית, או שזה שם שהמצאנו בשביל להסתיר כל מיני דברים?
אין לי מושג מי המציא את השם מוזיקה אלטרנטיבית, אני לא יודע מה זה אומר אפילו, מה זה אומר אלטרנטיבי?
אלטרנטיבי זה חילופי לצורך העניין, ככה נראה לי שגוגל אומר.
נכון, אלטרנטיבה.
אלטרנטיבה.
אז מאיפה זה הגיע, לא יודע. מעניין.
יש לי הרגשה שישי בבוחר ישב בחדר, וחיפש משהו אלטרנטיבי למוזיקה החסידית שהוא שומע, וזה מה שהוא מצא.
באמת?
לא?
שם הגיעה המילה?
ככה נראה לי, לא רואה שום אופציה אחרת.
איזה קטע, מעניין.
כן.
אתה יודע, לא יודע למה, איך הגעתי לזה, אחת החברותות, דיברנו על משהו עם פאר, משהו וזה, אז אמרתי לו, תבדוק רגע מה זה פאר, תסתכל בגוגל. פתח, הוא אומר לי, אני יכול להגיד לך שזה מילה מאוד חרדית, כי לא רואים את זה בשום מקום, כאילו זה כל דבר בקונוטציה של בית כנסת, או משהו כזה.
כמו גלפז.
אז כמו גלפז אולי, אבל מוזיקה אלטרנטיבית אין כזה הגדרה? זה הגדרה של חרדים?
לא, ברור שלא. אבל נראה לי שהחרדים משתמשים בה הכי הרבה. אתה שמעת פעם מישהו שהוא לא מהמגזר החרדי משתמש במילה מוזיקה אלטרנטיבית? אני לא שמעתי.
לא יודע, אני עובד עם הרבה. נקודה מעניינת. מוזיקה אלטרנטיבית, למה זה נקרא ככה? לא יודע. כן.
אתה יודע, אברומי, אני, אתה יודע, אני כותב מדי פעם שירים, ומוצאים מדי פעם פה ושם ככה איזה שיר לרדיו, שאני כותב.
שאת השם, שלא יהיה מדי פעם, תוציא הרבה.
אוקיי, 1-0. וחשבתי לעצמי, וגם אנשים שואלים אותי, ואני שואל את עצמי, ואני גם רוצה לשאול אותך, בתור אחד שאני באמת מעריך את הדעה שלו, אולי תיישב לי את זה. לא, תדאג, לא באמת מעריך את הדעה שלך.
נו, ליישב לך את מה?
ליישב לי את השאלה הזאת. למה בעצם הגענו למצב שאנחנו כותבים מוזיקה בעברית וטקסט שאנחנו בעצם כותבים? כלומר, זאת לא המוזיקה שאנחנו גדלנו עליה הרי. על איזה מוזיקה אני גדלתי? אני גדלתי על מוזיקה חסידית. גדלתי על מרדכי בן דוד. גדלתי על אברהם פריד. דדי גראוכר, חיים ישראל אפילו. שטרייכר, אנשים, אתה יודע, מנדי ג'רופי, איפה הגיעה התפנית שבה החלטתי, אוקיי, קאט, ואני רוצה לכתוב מוזיקה משל עצמי, טקסט משל עצמי, בעברית, לשון הקודש, אאוט, לשון עברית, אין, מאיפה זה הגיע לדעתך? למה אני שואל אותך? כי גם אתה הרי כותב מוזיקה בעברית. ספר לי על מה גדלת, על איזה מוזיקה גדלת?
טוב, לשאלתך, אתה יודע, התמימה מאיפה זה הגיע, ברור שפעמיים שמעת מוזיקה עם מילים, ופתאום אהבת את זה, זה ברור. אבל אם אתה שואל אותי עליי, אני באמת גדלתי, אני זוכר את הקלטת הראשונה של אברהם פריד, שהגיע חזק חזק ונתחזק, אולי זה היה אפילו השני, אבל גדלתי למוזיקה חסידית, ותמיד אהבתי לשיר, ובחתונות בתור ילד הייתי עולה לשיר. ואני לא זוכר באיזה גיל זה היה, בגיל די מוקדם, גיליתי את המוזיקה החילונית. הדברים הראשונים ששמעתי זה פופ, זה אי-פופ, בקטע לא מרדני, לא מרדני בכלל, בקטע מאוד סקרני, הייתי מאוד מאוד אוהב מוזיקה, כמעט כל סגנון מוזיקה שתביא לי אני יכול לשמוע, אני יכול למצוא את ההנאה שלי בה.
גם בלוז?
בלוז ומוזיקה קלאסית נגיד, אף פעם לא הבנתי איך אנשים נהנים מזה.
חזנות אתה תשמע היום?
חזנות גם לא.
אופרה.
כי סבא שלי היה מאוד אוהב חזנות, היה אצלו תמיד פטיפונים כאילו דלוקים, אשכרה פטיפון.
כן.
היה לו חדרים מלאים, אגר בווייסבורג 3 בבית וגן, יהי זכרו ברוך.
וואלה.
כל חדר, כמו שאתה רואה פה, מהרצפה עד התקרה, תקליטים. עכשיו אם היינו נוגעים לו בתקליט, הוא היה עולה על זה.
וואלה.
אז הוא היה כל הזמן שם היה אצלו מוזיקה כזאת וחזנות וכזה, אתה יודע, הכי עתיק של הפטיפון, שזה מתנגן לך מאחורה כזה, הרטרו הזה, זה ממש, כאילו עושה לי סבא שתי, אבל באמת מוזיקה, חזנות לא הבנתי, לא הבנתי מה כיף בזה. ממש בגיל הרבה יותר מאוחר התחלתי באמת גם להתחבר לחזנות, אבל בעיקרון בתור ילד וזה, זה ממש לא דיבר אליי, ומוזיקה קלאסית גם, לא הבנתי את השיעמום הזה, למה שמישהו ישמע את זה. אז זה גם דבר שהתפתח, אבל בכל אופן, העניין של המוזיקה זה עניין מאוד מאוד של סקרנות, וזה מאוד סקרן אותי מה יש שם, והמילים מאוד תפסו אותי, כי הגעתי ישר לתוך ראפ. ראפ זה כאילו, זה רק המילים.
ראפ זה הקצה השני בעצם,
קצה של השני, המוזיקה החסידית. בדיוק, זה כאילו, ואז התחילו תקופות. ואז התחילו תקופות שאתה כאילו מאתגר את עצמך במוזיקה, וגם החברה, החברה אומרת כאילו, מה, אתה אוהב רק היפופ? כאילו, אתה לא מבין. אתה צריך מה, אתה לא אוהב רוק, ואז אתה מתחיל, אני בכל אופן, אני התחלתי לעבור סיבוב מאוד גדול עם המוזיקה, התחלתי לשמוע המון המון כאילו מוזיקות, וגם באמת, באמת בעניין חברתי, אתה יודע, אתה מושפע כאילו חברתית לפי החברה שהיית, ועברתי סיבוב, מאוד גדול בחיים.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי אצלי התהליך הוא היה קצת שונה, כלומר, עד היום, אם תשאל אותי, המוזיקה שאני סופר אותה, אתה יודע, אתה תמיד שואל בשפה, אתה בן אדם שואל, באיזה שפה אתה חושב, באיזה שפה אתה סופר, לפי זה אתה יודע איזה שפה הוא הכי אוהב, ואיזה שפה הוא גדל. אני דווקא עד היום אוהב מאוד מאוד את המוזיקה החסידית, שוב, פותח סוגריים, לאו דווקא המוזיקה החסידית שיוצאת היום לשוק, מוזיקה החסידית שאני גדלתי עליה, צורך העניין, עד היום אני משייך את עצמי אליה, אוקיי, אברהם פריד, מרדכי בן דוד וכולי.
כן, אז אני כידוע גם שר בחתונות, כאילו אני רואה, אני לא מזלזל במוזיקה חסידית, בכלל לא, אני חושב יותר מזה, אני חושב שמוזיקה משמחת ושמחה, פשוט כמוזיקה משמחת ושמחה, זה נטו חסידי, אני לא יכול למצוא את זה בשום מקום אחר. בשום מקום אחר. רק מוזיקה חסידית פשוט מחיה לי את הנפש שמקפיצה אותי ותעשה לי שמח. אני לא יכול להעביר שום שיר, שום חתונה עם השירים שלי. עם השירים, עם שירים, אתה יודע, זה לא חתונה, זה לא משמח. זאת אומרת, גיליתי שיש שתי דברים במוזיקה. יש את העניין של מה שהמוזיקה נותנת לך, מה היא משרה בך, ויש מה יש בתוך המוזיקה. כלומר, אם אני רוצה לדבר איתך, אז יש כמה אופציות. אני יכול לדבר איתך דרך הידיים, אני יכול לדבר איתך דרך הדיבור, דרך הכתב, וגם דרך מוזיקה. אפילו כינור אחד יכול לתת לי תחושה, ומסר, וגם, ושמה באמת נכנס העניין הזה, אם שאלת בהתחלה, העניין של המילים. כשאתה לוקח טקסטים בדרך כלל מהתהילים ומהזה, אז זה כאילו לפעמים אפילו די יעיר לבוא ולהגיד, אני מבין מה הולך שם, ואני אגיד לך מה המנגינה שמתאימה לשם. יש לי באחד השירים קטע שאני אומר, דוד המלך ינגן את התהילים במנגינה הנכונה. כלומר, כל אחד שלקח את המילים של דוד המלך, והחליט שזה המנגינה, כל אל יוין גוין מלך, זה מאוד יפה. אבל אתה לא יודע איך דוד ניגן את זה, ודוד כידוע ניגן את זה.
טוב, האמת שאני חייב להסכים איתך עם הנקודה של, אתה יודע, הפתיחות הזאת שקורית בעצם לכל בחור ישיבה סטנדרטי, שהוא מגיע לישיבה גדולה, לחלקם לישיבה קטנה, שפתאום נפתח ככה לעולם גדול של מוזיקה, ולאו בהכרח, לאו דווקא מוזיקה חסידית, וזה קורה לכל אחד, כמובן גם לי. יש כאלו שפשוט יקחו את זה כצעד שהם עשו בגיל ההתבגרות, שמו מוזיקה נחמדה, המשיכו הלאה, ויש כאלה שפשוט הושפעו מהכיוון הזה. אני יכול לומר לעצמי שבאמת הושפעתי נחרצות מאמנים ספציפיים ישראלים, לא נקוב בשמם כרגע, אבל זה באמת צעד שלקח אותי למקום מסוים במוזיקה שלי, אני חייב להודות.
וברור לך שזה היין, כן?
לא, תראה, זה לא שאני מסכים עם הדרך הפוליטית והאישית שלהם, ספציפית, אבל אני חושב שבאומנות, תראה, יש קלישאה כזאת שאומרת, אומנות מתעלה מעל הכל ומחברת בין כולם ובלה בלה בלה, אני לא מסכים עם זה, אוקיי? כלומר, אומן שהוא לא בסדר, הוא עדיין נשאר לא בסדר, אבל עדיין אתה מסוגל ויכול להיות מושפע ממנו בעל כוחך, בין אם תרצה ובין אם לא. אז אני בהחלט מושפע. כמו כל אמן, אגב, שמושפע. וזה מה שהביא אותי לכתוב את המוזיקה שלי. אני באמת שאלו אותי באחד הרעיונות באחד הערוצי רדיו, כשהוצאתי את לצורך העניין קרב יום, שזה היה השיר הראשון שלי, שאלו אותי, למה אתה שר את זה במבטא עברית? למה אתה שר קרב? קרב יום? אתה הרי בחור שיבה.
אשכנזי.
אשכנזי, מתפלל בו רוחת הוא השם, לא כאילו מלך הילום. כן, לא מזלזל חס שלום. מה כאילו, מה קרה פתאום? קר, אז האמת שלא ידעתי כל כך להסביר את עצמי, אבל הצלחתי למרוח אותו, אוקיי? ובסופו של יום חשבתי על זה עם עצמי, והגעתי למסקנה שככה יצא לי השיר. כלומר, לא חשבתי על, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה בעברה עברית. לקחתי את הפסוק ושרתי את זה בעברה עברית, כי ככה יצא לי הלחן. אוקיי?
כי זה מה שדיבר אליך,
זה מה שדיבר אליי בסופו של יום.
זה מה שקראת, כשקראת את המילים, קראת את זה ככה.
בדיוק, ככה קראתי את זה, ואין איזה סיבה מיוחדת ספציפית, ולדעתי, גם בטקסט שאני ואתה, וכל האמנים הדתיים כותבים, זה משהו שיוצא להם, אבל עדיין חייבים לסייג, הם מושפעים מהמוזיקה שהם שומעים. כלומר, כי הם שמעו מוזיקה חסידית, הם יכתבו יותר חסידים, שמעו מוזיקה ישראלית, הם יפנו לכיוונים.
בוא תכנס לזה, מה זה מוזיקה חסידית? מי הכתיב פה את מה זה מוזיקה חסידית? היה חזנות.
אוקיי, אוקיי.
הגיע מונה בגאונותו, והביא סוג של רוק, אתה יודע. זה יצירות שאתה יכול לשמוע אותן במקומות אחרים.
אם לך צוצרות אתה קורא רוק, אז כן.
לא, אתה יודע, הוא הוסיף את זה, אבל הרוק הישן של ה-70s, בטח.
כן, אריה ברונר, מונה.
בטח, מה השאלה? וזה היום נהיה כביכול המיינסטרים. המיינסטרים החסידי, אבל באיזשהו מקום, מי אמר שאנחנו לא עושים אותו חידוש, אתה יודע? בסוף,
נכון.
בסוף אנחנו, בוא נגיד ככה, יש רדיו עם חרדים שלא ישמיעו שירים שלי, מפאת לא מתאים
לא המילים, לא ננקוב בשמם.
כן, לא מתאים להם זה, שאני מכבד, שוב, אני לא, אתה יודע, כל אחד יש לו את הדרכים שלו. מה שכן מאוד מאוד עניין אותי ותפס אותי, זה שבחתונות, אתה יודע, בגלל שאני גם מתרועיין עם אנשים, לא ספון בבית שלי ובאולפן, ומדי פעם מוציא שיר. אני כאילו, אתה יודע, אני מאוד מאוד נמצא עם הציבור החרדי, וכל פעם אני מופתע, באים אליי חבר'ה מפונוביץ', מלא יודע מה, שנראה שאתה לא מאמין, כאילו, אני אומר, מה, אתה שמעת את השיר הזה? זה כאילו, אחי, איך קראת לזה בהתחלה, אלטרנטיבי? כאילו, לא ציפיתי, אתה חושב שאתה תשמע קרלין סטולין או משהו כזה, איך זה שאתה זה, ווואלה, כן, זה הגיע אליו, אז אני מרגיש שיש פה איזשהו תזוזה, ושוב...
מהפך מסוים.
כן, ושוב, אני חושב שזה כאילו כמו שקרה איתי, כאילו, יש פה באמת שתי פרצופים. הרבה גם שואלים אותי את זה, יש לך, מצד אחד אתה שר את השירים שלך, מצד שני אתה בחתונות, מה, זה לא, אתה לא סותר או משהו כזה. מבחינתי זה באמת שתי דברים, זה כאילו... יש את המוזיקה החסידית, כמו שדיברנו, מונה וזה, שזה פשוט עושה את העבודה. אם מדברים על חתונה, על שמחה, על כיף, על לרקוד ביחד, ברור שזה מה שעושה את זה. ואם אתה מדבר על אומנות, על לדבר ללב של בן אדם, על להעביר לו איזה נקודה, לשפוך את הלב, לשים אותו על השולחן, לפעמים אני אתחבר לפסוק באמת, כי וואלה, יש פסוקים, קח את ברכת כהנים, אתה יודע? וגם, כמו שאתה אומר, בעברית, לא בעבריס, אפילו שאני באמת מתפלל בעבריס.
איזה ברכת כהנים? יברכך השם, זה?
כן.
וואלה.
אתה מכיר את זה?
לא יודע.
לא יודע. נשים לך עוד כוס. יברכך השם וישמרך יאר השם פניו אליך ויחונך ישא השם פניו אליך וישם לך שלום יברכך השם וישמרך יאר השם פנה אליך ויחונך ישא השם פנה אליך וישם לך שלום
תראה, בוא נפתח רגע את המילה אלטרנטיבית. אתה יודע, אני עובר ברחוב וקוראים לי אנשים, מוזיקה אלטרנטיבית, אני קצת מרגיש שקראו לי ניגר, כאילו, אתה מבין? אתיופי. כלומר, אוקיי, אתה עושה את המוזיקה הלא רגילה, הצדדית.
ככה באמת פונים אליך? זה כאילו התחושה שאתה מקבל?
תראה, אנשים לא מעליבים היום, אתה יודע, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל מה שאני בא לומר זה שאתה מרגיש שאתה בעצם מוזיקה... אלטרנטיבית. אתה מוזיקה צדדית ששומעים אותה לעת מצו, זאת לא המוזיקה המיינסטרימית. השאלה, מי קבע את זה, והאם זה נכון היום לגבינו לקרוא למוזיקה שלי, שלך, ולכל המוזיקה היהודית, אוקיי? זורק סתם, ישי ריבו. שר מוזיקה אלטרנטיבית? כי הוא לא שר מוזיקה חסידית. אז איך תקרא למוזיקה שלו? מוזיקה יהודית? אז מה ההבדל בינו לבין יונתן רזל? למה יונתן רזל נקרא מוזיקה אלטרנטיבית, וישי ריבו נקרא מוזיקה יהודית?
אני לא יודע, אתה מאתגר אותי פה עם קטגוריות שאני אף פעם לא...
אני שואל את עצמי, אתה מבין? זה שאלות שאני שואל את עצמי,
אתה שואל, אתה שואל מה ההבדל בין יונתן ואהרון רזה לבין ישי ריבו?
כן.
צריך לחשוב על זה, צריך לחשוב על זה. אפשר באמת אולי להגדיר את זה כ... כמו שאמרתי לפני, זה שוב, פסוקים ומילים. לא רואה מרחק גדול ביניהם, האמת. פשוט, בוא נגיד שההצלחה של ישי פה יותר מסחררת, כאילו, מה ההבדל? זה שהוא הגיע יותר רחוק מבחינת החילונים? אני יכול להגיד לך שלמדתי פיתוח קול אצל מורה חילונית לגמרי גמורה, והיא חולה על יונתן רזל. כל מה שהוא עושה מטיס אותה. אז אני לא יודע. לא יודע להגיד.
אתה יודע מה, יכול להיות ש... כל העניין הזה שהמוזיקה האלטרנטיבית יצא בעצם בשלבים מאוד מוקדמים של המוזיקה החסידית, ועדיין ראו בה כמוזיקת קצה, כלומר מי ששמע אותה, אני חושב למודרני, אתה יודע, היה צריך, לשמוע את זה בנגן, בשקט, מתחת לשמיכה, כי אחרת היה לו בעיה עם המשגיח, אולי לכן קראו לזה מוזיקה אלטרנטיבית, אבל אחרי, אתה יודע, היום שהמגזר החרדי בשל, אז בעצם אין כבר מוזיקה אלטרנטיבית. כל מוזיקה היא רלוונטית, והיא לא קצה, היא לגמרי סנטר.
מתחבר למה שאתה אומר מאוד, ויש פה איזה קטע שחשבתי עליו הרבה.
אוקיי.
אתה זוכר טוב שמחס?
מה זה זוכר? גדלתי על זה.
אבל זה היה מאוד מודרני, זה היה מאוד כאילו, אתה יודע, מי ששומע טוב שמחס זה כאילו בוא, לא זה. עכשיו, וטרנסים, נגיד, אתה זוכר את הטרנסים של פעם?
בטח, או,
כן, אבל עזוב את זה, היה דיסק שקראו לו נראה לי מיקס, דיסק שכאילו עשה כאילו מיקס כזה שכמה שירים.
כן, שי מיקס, שלמה ברונר, כן, בטח, בטח.
אוקיי, אז זה כאילו היה טרנס ברמה הכי נמוכה של העולם, אתה יודע שזה, זה כל מה שיש שם, אבל זה היה מוקצה. עכשיו, מה שקורה, משהו מאוד מעניין במוזיקה, בחתונות, אני ממש רציתי לעשות ניסוי. אני בטוח שזה ככה, אני אפילו לא צריך את ניסוי, אבל נגיד, ככה דמי לך בראש את ארמונות חן, שתי אולמות צמודים, שתי אורגנים, אחד נמצא בחור חסידי,
okay.
אחד נמצא בחור ליטאי. שתי מנגנים את אותו טרנס, את אותו טרק. טוב, אני מכניס פה שתי נושאים ביחד, אבל הרעיון הוא, זה שעדיין בציבור הליטאי יש איזשהו, זה עדיין יכול להיות מודרני, כאילו אני עדיין מקבל את זה שלפעמים כאילו אומרים זה יותר מדי טרנסים, וכאילו עושים פרצוף, אבל תמיד זה תפס אותי שהייתי מסתובב קצת באולמות ועובר צד אחר, ורואה אשכרה כמה חסידים, אבל מביאים שם טרנסים, של החיים, כאילו.
בוא אני אחדד את מה שאתה אומר. יכולה להיות ישיבה קטנה בבני ברק, במרכז בני ברק, ישיבה קטנה, ליטאית לחלוטין, שבפורים הקלידן שם יעז וישים טרנס שהוא טיפה למעבר למותר, והראשי וישר יגיד לו, תסגור מהר את ה... תסגור את המוזיקה. ובמקביל, בחתונה שהייתה יום לפני או יום אחרי, של האדמור מוויז'ניץ, כשהוא נכנס לאולם, עשו יומים עם אותו טרנס.
כן.
אוקיי? עם אותו טרנס.
בדיוק.
וזה רק גרם לריגושים נוספים, כלומר, כן. אתה מבין מה אני אתכוון?
אז פה היה לי איזשהו נקודה שעניין אותי גם, כי אני בוחן את המקום הזה, ואני אומר, יכול להיות שבציבור החרדי, שזה חשוב נורא, יש את העניין גם של הבעל מנגן, מה שנקרא. כאילו, באיזשהו מקום, לא רק המוזיקה מדברת לבד, יש פה גם את הבעל מנגן. תראה, פה אני לא יודע כמה זה נכון או לא, אבל שמעתי אגדה, שרב אהרון מקרלין, את הניגון שלו, של הכוח סוף, בכלל הוא שמע איזה גוי מנגן את זה, והוא קנה ממנו את הניגון או משהו כזה. לא משנה. בחסידים מאוד מקובל, כאילו, ממש לגייר שיר, לקחת את השיר, לקחת אותו, כי כאילו המוזיקה היא קדושה. אי אפשר בעצם לטמא את המוזיקה. אלא בעצם מה? זה הבעל מנגן. מי שבעצם בא ומנגן אותה ומחפר אותה ומוציא את זה אליך, הוא יש לו על זה השפעות. אבל ברגע שיבוא בעל מנגן, כאילו צדיק ויקח את זה, אז הוא כאילו הופך את זה. כאילו יש, אתה יודע, יש את העניין הזה של האנרגיות, שאתה מקבל אנרגיות, אתה שומע איזה שיר רוק, כבד, מטל, ויש שם אנרגיות רגרסיות רעות. אתה מקבל את זה, אפילו שאתה לא מבין, אתה יודע, יש איזה אחד, אני לא יודע אם אתה מכיר,
אפילו אני זה ברח לי מהראש, אבל...
זה מוזיקת רוק כבדה של גרמנים, שבטח נאצים.
תמשיך.
ואתה שומע את זה בלי להבין מה שהם אומרים, ובלי, ואתה יודע מה, זה לא משנה מה שהם אומרים, גם אם הם אומרים דברים הכי יפים בעולם. עובדה, אתה מקבל את התחושה של איזה רוע, של איזה עצבים, איזה כעס. וזה דבר מאוד מעניין. כאילו, האם זה נכון? כלומר, בוא נגיד, אני רואה את זה באמת בשטח. אם רואים חוסיד, שהוא מתוק ותמים בעיניהם בכל אופן, והוא מנגן טרנסי ונותן לך אוסי ונותן לך מוזיקות שנמצאים בכל העולם.
מעיף אותך לאוויר.
מעיף אותך לאוויר, ואתה רואה גם רבס, אתה רואה חבר'ה וכתות, אתה יודע, כל חסיד יש לו איזה חבר ליטאי, כן? אז אתה רואה גם איזה רב עם פרק שגם רוקד וטס עליה.
לפעמים אני מסתכל על זה מהצד, אני אומר לעצמי, רגע, הם רוצים את זה או שזה פשוט מחוסר ברירה? כלומר, זה מה יש, אז הם שם וזהו.
זהו, אז זה גם מה שבאמת עניין אותי. ובתור צופה מהצד, ראיתי שזה כאילו אפילו לא מציק להם, זה לא... זה המוזיקה פה, כאילו, זה ממש, זה שמח. אז יכול להיות שזה גם הבן מנגן, כמו שאמרתי, יכול להיות שזה עוד נופך, שזה גם מי שרוקד שם. כאילו, אתה יודע, אתה מרגיש נוח, בסוף אנחנו אנשי חברה. ובסוף כשאתה רואה שאתה נכנס לאולם וכל העולם רוקד את המוזיקה הזאת, אז אתה לא מרגיש שהוא השוטר לבוא ולעצור את זה.
אתה בעצם שמת מגזר החרדי, סליחה שאני ככה קוטע אותך, אתה שמת מגזר החרדי כעדר שהולך אחר אירועי הזמן. כלומר, אם אתמול היה חזנות המיינסטרים, אז כל מה שהוא לא חזנית, חזנות הוא לא בסדר, ואם היום טרנסים ואוס של חסידים הוא המיינסטרים, אז גם הראשי והכי גדול ירקוד לצלילי האוס, וגם באירוע סיום השס באצטדיון טדי, ישימו טרנסים. זה מה שאתה בעצם אומר, כי הציבור החרדי לא באמת אידיאולוגי מבחינה המוזיקלית, אלא הולך עם אירועי הזמן לצורך העניין.
כן, רק אני אוסיף, שלא הציבור החרדי, כל העולם ככה. כל העולם הוא עדר. כל כן, העולם, אבל... לא סתם הרמב״ם אומר, לך תגור במקום ככה וככה. כל העולם הוא עדר.
נכון, אבל העולם אין אידיאולוגיה מוזיקלית. כלומר, מה שתביא, הכל טוב. במגזר החרדי אני מצפה, מעצמי לפחות כחרדי, שיהיה איזושהי אידיאולוגיה. כלומר, לפני שנתיים אמרת שהמוזיקה הזאת היא מוקצה. מחמת מיוס לפחות, אוקיי? היום אתה שומע אותה כמוזיקה לכתחילה? לא הבנתי. אתה מתחזק ממנה אפילו? אתה רוקד איתה ביומים? כשרב חיים נכנס, אז תחליט. טוב או לא טוב, אני חייב לדעת האמת.
יפה, יפה. קודם כל, אני מרגיש שבאמת זה מקום מאוד מאוד מעניין, שאף אחד לא באמת, זה סוג של ספסניש. יש כזה מקום שהוא נמצא במקום של רגש, הוא לא במקום שמישהו ישב וחשב ופתח את זה. ככה אני מרגיש בכל אופן. אני חושב שהראשי והזה שבא ואומר זה יותר מדי, הוא באמת חשב על זה לעומק וסוגיית ההלכה, שמה יש מאחורה וכו'. אני חושב שהוא מרגיש שזה פשוט לא מתאים. הוא מרגיש שיש פה משהו, עכשיו, אם מדברים על זה, יכול להיות שיש הבחנה מסוימת, שכשמתחילים טרנסים אצל ליטאים, בוא נגיד, אתה רואה שמתפזר, אין כבר מעגל, שזה משהו נורא יפה שנשאר...
יש מועדון, אין מעגל.
בדיוק, וזה דבר יכול להיות שבאמת זה גורם להם את התחושה הזאת, זה מאוד מעניין, כי אף פעם לא באמת ניתחתי את זה ככה. ובצל החסידים באמת רואים שעדיין הכל ממשיך רגיל, כאילו גם אם יש טרנסים, וואו, אז זה עוד נקודה מאוד מעניינת מה שאתה עכשיו מפיל פה. אחד זה הבעל מנגן, שתיים אם אמרנו זה הרוקדים, אז באמת זה הנושא. כשאם רואים שכל הבחורים ככה מתחילים לבד, וכל אחד נהיה לבד, שאם אני חוזר לעניין הזה, זה באמת דבר מאוד מאוד מוזר. מי רוקד ככה היום? מי רוקד במעגל?
אני לא רוצה לחשוב שהם לוקחים דוגמה מדברים שהם ראו, ממיצגים אחרים, שבטרנסים מי? רוקדים לבד. כל האלה בחתונות, שכשמתחילים הטרנסים, הם רוקדים לבד.
אז זהו.
הם ראו את זה איפשהו, או שהם החליטו את זה לבד, או שהממש, הנשמה שבמוזיקה הטרנסית עושה להם את זה כמובן מאליו.
יפה, פון בדיוק נכנס הנקודה הזאת.
קשה לי להאמין.
פה בדיוק נכנס הנקודה הזאת. למה? יכול להיות מאוד שכן, אתה יודע, לא בא לך לרקוד, אתה יודע, עם עוד מישהו, את הריקוד הרגיל, זה פתאום משהו שגורם לך, המוזיקה גורמת לך פשוט להתחיל לקפוץ לבד, אתה יודע, פשוט לא... ככה נראה לי, זה מאוד מעניין.
זה מעניין מה שאתה אומר, אבל זה מעלה בי קצת חיוך. לא יודע למה.
יופי. כלומר... בהתחלה לא הכייחת, אמרת.
לא, זה היה...
כמה זמן לקח?
2012 אמרנו, לא. לא, אני באמת חושב, תראה, אני באמת חושב, הישיב בוחר הממוצע, הנשמה שלו פשוט מתפרצת בטרנסים, לכן הוא מתחיל לרקוד לבד, או שזה גורם לו לתחושת, אתה יודע, זילות מסוימת, ואז הוא פשוט לוקח את עצמו למקומות פחות טובים. כשהוא שומע טרנסים.
אני אומר, זו שאלה ממש מעניינת ויפה, אבל בוא נעזוב רגע את הבחור ישיבה בצד, כי אי אפשר לדעת באמת, כל בחור ישיבה זה עולם. אתה לא יכול לדעת מה קורה במשפחה שלו, מה קורה איתו מאחורי הקלעים, זה עולם. אני מעניין אותי יותר תמיד, הראשי ישיבות, המדריכים, מה עובר להם בראש? מתי הראש ישיבה הזה קופץ עליי ועושה לי פרצוף חמוץ של, זה לא טוב, זה יותר מדי חילוני בעיניו, מתי לא? ואם אתה שואל על הבחור ישיבה, תשאל את הראש ישיבה רגע, בוא ניכנס לראש ישיבה. איך הוא יודע שזה חילוני מדי?
אני אגיד לך, אותם אני דווקא כן מבין.
איך הוא יודע שזה חילוני מדי? כי הוא לא מכיר את זה?
תראה, בוא ניקח כמשל דוגמה מעולם הסאונד, אוקיי? סאונדמן, איך הוא יודע שהסאונד כרגע לא בסדר, שיש דיסטורשנים, כלומר, שהווליום גבוה מדי, יש לו מיצג, יש לו מיקסר, וכשיש דיסטורשן, בעצם המנורה קופצת לו ללמעלה, נהיית אדומה, וזה בעצם מראה לו שיש דיסטורשן, וצריך להוריד את הווליום של המיקרופון, אחרת זה יקרא לו את הבוקסה, נכון? הראשי והמיקסר שלו, זה רחבת הריקודים. הוא לא מבין במוזיקה, אוקיי? הראשי ואיקס, נקרא לו לצורך העניין, אין לו מושג במוזיקה, יכול להיות שאפילו יש לו מכשיר שמיע, והוא לא שומע את המוזיקה, אוקיי? הוא רואה את הבחורים. איך המוזיקה, נכון לרגע זה באולם, משפיעה על מעגל הרוקדים. האם הם מתחילים להתפרע, והוא רואה כבר זיק של, של שובבות ביניהם, או שהוא רואה אותם עדיין רוקדים, באיצטל הדקדושה. זה המדד בעיניו. ברגע שהוא מתחיל לראות השתוללות, הוא אומר לעצמו, אופס, כנראה שהמוזיקה, משהו פה עבר גבול. ופה הוא אומר, רגע, תוריד ווליום, תוריד טרנסים, תוריד, כדי להגיע למאזן מסוים. זה מה שאני חושב. אני לא רואה אופציה אחרת, הוא הרי לא מעודכן, אני רוצה לדעת שהוא לא מעודכן בכל המוזיקה הטובה והלא טובה שקיימת.
אוקיי, אז תראה, הבאת הדוגמה של סאונדמן, שהדבר היחיד שהוא קולט שיש דיסטורשן, זה כשהוא רואה שזה עמד עולה. אז קודם כל, יש באמת ראשי ישיבות שככה הם עובדים. הסאונדמן קצת יותר מתוחכם, הוא שומע שיש דיסטורשן, או שיש תדר שמציק לו, ותדר אתה לא יכול לראות. אז יש באמת, כמו שאתה אומר, את הראשי ישיבות שבאמת יראו את זה, וזה מה שדיברנו באמת, יכול להיות שזה הנקודה, פשוט רואה שמתפזר המעגל, שמבחינתו מעגל, גם בזה אפשר להיכנס. למה דווקא המעגל זה הדבר שמייחד חתונה ושמחה? למה? ועוד עניין, מה תגיד על הראשי ישיבות שקולטים את זה עוד לפני ששום דבר לא מתפזר? ישר, רק אם אתה מתחיל, ישר האנטנות שלהם עולות. אז זה גם יכול להיות אולי מניסיון, אתה יודע, פעם שעברה זה התפזר, אז הוא כבר יודע.
האמת שתוך כדי שאני מדבר איתך על זה, גם יש לי אפילו הוכחה לזה.
ש? הוכחה למה?
לתיאוריה שאמרתי עליו, על הראשי ישיבות, שחס ושלום שוב, אני לא, אין פה נעימה של זיזול, אני פשוט מנסה לנתח את המהלכים. בשנים האחרונות נהוג בכל החתונות החרדיות, לשיר בזמן שהתזמורת שרה ומנגנת בזמן הסעודה דווקא, שירים שקטים, לאו דווקא חרדים. גם שירים שנכנסו למיינסטרים החרדי, והם חילונים לחלוטין, שזמרים חילונים שרים אותם, אוקיי?
כן, זה קטע.
שירים של אמיר דדון, ושירים של נתן גושן, ועוד ועוד שירים, לא חסר, אוקיי? ולא ראיתי שום ראש ישיבה, שקם ושמע את השיר החילוני הטהור, כלומר, גם הטקסט החילוני היה שם, אוקיי? ששמע את השיר החילוני הזה, ואמר לתזמורת, תעצרו. למה? כלומר, זה לא עניין של סאונד, זה לא עניין של שיר כזה או אחר, זה עניין של רחבת ריקודים. הוא לא רואה זיק של שובבות, הכל בסדר. הוא רואה זיק של שובבות, סימן שהתומה שורה בעולם. באולם, לא בעולם.
אבל תראה, יש פה נקודה מעניינת מה שאמרת, אבל יש פה עוד נקודה, לדעתי הוא גם לא מרוכז בזה, זה לא מעניין אותו מה עכשיו קורה במוזיקה.
ובריקודים זה כן מעניין אותו?
כן, בריקודים הוא חלק מהסיפור. ריקודים, המוזיקה זה הסיפור. באוכל, המוזיקה זה לא הסיפור. המוזיקה זה משהו שאמור להיות מאחורי האוזן. משהו שאמור להיות, אתה יודע, בינתיים הוא מתעסק באוכל, הוא מתעסק עם התלמידים, הוא מתעסק עם הזה. אז זה גם מאוד מעניין. זה גם מאוד מעניין. אני יכול להגיד לך כך, אני יכול להגיד לך שאני, מדי פעם שאני עושה את השירים שלי, נגיד אני עושה את אהבת ישראל, ואני שר מילים מאוד ברורות. יש גם הרבה פעמים במילים, גם באומנים חילונים, שבסוף תקפל את כל המילים שלהם, אין לך מושג מה הם רוצים. כל מיני מילים שיושבות יפה על הלשון, אבל כאילו מה? בכלל, okay. בחורי ישיבות גיליתי. זה גם קטע, בחורי ישיבות מאוד 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 נפתחו, בהרבה הרבה הרבה מובנים. כך נגיד את ישי ריבו, סבבה. הוא לא הושמע ברדיו עם חרדים, אני יודע מאוד מאוד טוב את התהליך שהוא עבר. והוא נהפך להיות יקיר הציבור החרדי, ואדם פתח זה ופיצץ את האולם. איך כולם מכירים אותו? איך?
תראה, ישי ריבו...
זה לא סוד שתכלס החרדים יודעים מה הולך.
אני יכול להשוות אותו לקרליבך באיזשהו מובן. אתה יודע למה אני מתכוון? אני אגיד לך למה אני מתכוון. קרליבך בזמנו, זה לא סוד, כמו שאמרת, אני מצטט אותך, שהוא עשה הרבה, חלק מהלך הרוח והחשיבה שלו והמעשים ביום יום שלו, נגדו הרבה מאוד רבנים והרבה מאוד מהשקפה היהודית, אבל יכול שאתה חושב אחרת, אתה יודע. בגדול,
אני חושב שזה...
הוא קצת נגד את ההשקפה היהודית החרדית הקלאסית, אוקיי? הוא לא בהכרח נהג כציבור החרדי המיינסטרימי, ועדיין השירים שלו נכנסו בשיא הווליום למגזר החרדי עד עצם היום הזה.
לגמרי.
זה בעצם עונה גם על...
כל בית כנסת, כל קבלת שבת, כל...
ברור.
יש קרליבך בתוך
כל
אדם.
כל ראשי ושר את זה בסעודת שבת שלו.
לגמרי, אוקיי? זה עוד נושא שתפס אותי המון זמן. נושא,
כן, נדבר על זה עוד רגע. אבל ישי ריבו לצורך העניין, נמצא על אותה משבצת. הוא רוקד בין החתונות, הוא גם נמצא בזפה, תל אביב. גם שר מול מאות בנות, מה שבציבור החרדי לא בהכרח מקובל, וגם ממלא אולמות עם בחורי ישיבות שלא בהכרח יעופו מהישיבה אחרי שהם יהיו אצלו בהופעה. אוקיי? כלומר, זה בסדר גמור מבחינת הראש ישיבה שלהם, שהם ילכו להופעה שלו ויקנו כרטיסים לכתחילה.
איך זה דומה לקרליבך? קרליבך היה מוקצה כשהוא היה חי. האחיד שקריב אותו זה אדמו מאמשינוב.
אני מדבר על המוזיקה של הבן אדם.
נו, אתה אומר שהוא, מה שקורה היום, קרליבך קורה היום אצל ישי. זה הפלא שאנחנו מדברים.
נכון. זה אולי עונה על מה שאתה אומר. זה עונה על השאלה שלך.
יש פה נושא שהתחלנו אותו, והוא יכול להיות נורא מעניין. לא שמו מספיק דגש, אז מי אני שיחלק ציונים? עזוב, לא שמו דגש, אבל בוא נגיד ככה. היו הופעות, היה תקופה של הופעות, אני זוכר אותם, אברהם פריד, מונחי בן דוד, גן סאקר, התחיל לזרוח אורו של שווקי, בום. היה איזשהו קריסה, ופשוט הופעות נהיו מוקצה. ופשוט זה לא היה, זה לא היה בכלל נושא.
זה טוב או לא טוב?
מי אני שיגיד לך טוב או לא טוב, מה שהיה טוב, הכל משמיים, הכל טוב תמיד, אבל זה מה שקרה, זה ההיסטוריה, זה מה שאומרים, זה עובדה, זה מה שקרה. ומאז היה איזשהו, איך אני אקרא לזה, איזשהו תרדמת כלפי מה קורה עם מוזיקה ומה המקום שלו בעולם היהודי, אם דיברת על יהודי, מה המקום של מוזיקה? מקום של מוזיקה זה מקום עצום. זה כאילו, זה נושא, נגיד, אפילו קח את השולחן ערוך. היום אנחנו נמצאים בספירת העומר. היה אסור לשמוע מוזיקה בכלל. בכלל היה אסור לעשות מוזיקה. אחרי בבית המקדש אפשר לעשות מוזיקה. אבל מה? לא, וזה, שולחן ערוך. בכלל לא, אי אפשר בלי. אתה לא יכול בלי. אנשים יהיה איזה, וחתונות, ויש, ועד היום, ירושלים, לא יהיו עם כמה. מוזיקה זה נושא. אם כבר דיברנו על יין. יין, זה נושא, יש, מי נכנס לזה, לאובי הקורה, לעומק של העניין של מוזיקה, מה היא עושה, מה התפקיד שלה, מה הגדרים שלה, מתי היא טובה, מתי היא לא טובה, מה מותר לשמוע, מה אסור לשמוע. אני לא חושב שיש מישהו באמת רציני שנכנס לזה ונותן לזה חשיבות ברמה של רב חיים קניאבסקי, כן? שביל לך זה ויכניס אותך לעניין של מוזיקה ואיפה, איפה מובא, אתה יודע מה, בכל השס. תן לי את כל המקומות בשס שכתוב עליהם ויש התייחסות למוזיקה.
אני יודע את רוב השס, בחלק שאני יודע פחות, חוץ זה נמצא בחלק שאני פחות
למדתי. תבין מה אני אומר אבל, תבין מה אני אומר, כאילו יש פה, פתחנו פה המון המון נושאים מאוד מעניינים, שבסוף, מה שאני רואה פה, זה שאין באמת משנה סדורה, זה כאילו משהו כזה שפשוט זז כזה ונוסע, ואתה יודע.
יכול להיות שלא רוצים בכוונה תחילה לתת על זה משנה סדורה, יכול להיות שרוצים לעצור מיין ולהגיד, אוקיי, מוזיקה זו גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, בוא נזרום עם רוח התקופה, יכול להיות שזו הדעה הרבנית של המיינסטרים החרדי.
כן, אבל גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, זה גם סוג של הלכה, אתה יודע, זה גם משהו שאומרים, יש לנו את זה גם, אתה יודע, פשוט אומרים, אוקיי, חכמים באו ועשו ככה וככה, ראו שהציבור הלך למקום השני או משהו כזה, ראו חכמים שאין הציבור אחד, אז ביטלו, או לא. יש לזה התייחסות, זה כאילו כל האזור הזה של המוזיקה, זה שטח אפור, 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 מיוחד, מיוחד בתקופה הזאת, ואני בעצמי ממש עד לתהליך הזה, שאני בעצמי מול הרדיו, שהרדיו כן כאילו גיבש לעצמו איזשהו דעה, הוא באמת מסתבך, הוא לא יודע מה בדיוק,
מה מותר ומה אסור, כן, כלומר כאילו... מצד אחד לא משמיעים אברומי ויינברג, מצד שני משמיעים מוזיקה בספירת העומר, כלומר אני לא מבין את הקונפליקט פה,
okay.
איפה אתם? פה או פה?
אוקיי, okay, אז הנה, ואת הדוגמה מעולה, כי מוזיקה בספירת העומר נגיד, היה ממש התייחסות, היה פה דיבור, היה דיון, היה דיבור, אוקיי, okay, מוזיקה זה דבר שצריך, מישהו נכנס לאיזה בדיוק מוזיקה? איזה, מה מותר? אתה... כאילו נגיד יגידו לך מוזיקה שקטה, אוקיי, okay, מה מגדיר מוזיקה שקטה? האוס, גם מוזיקה שקטה, אתה מבין? כאילו יש פה, יש לי איזה מונה נגיד לצורך העניין, מונה לדעתי, הוא יכול להיות, אתה יודע, היה רב חיים נואל לגבי זה, okay. מול החזון איש.
אתה אומר יהיה בייס דין מונה, שהוא כן. יקבע מה מוזיקה שקטה ומה לא.
לכל הפחות יש בן אדם שהוא בר סמכה, בן אדם מבין עניין, הבן אדם יודע, אתה יודע, מונה, קח לך פודקאסט עם מונה.
אוקיי.
יאללה.
אתה אומר, אם אתה אלטרנטיבי, אז גם הוא יכול להיות אלטרנטיבי.
אתה שוב מחזיר אותי לאלטרנטיבי, אני לא יודע מה זה אומר, אלטרנטיבי.
תראה לאן זה הביא אותנו. תראה, יכול להיות, אני חייב להתחסן לנקודה ספציפית שדיברת עליה, יכול להיות שבגמרה לא מוזכר, ואין התייחסות רחבה לפחות למוזיקה, כי הגמרה היא יותר פן הלכתי, פחות פן השקפתי. יכול להיות שאני טועה, אני לא יודע, כי נגיד הרמב״ם כן דיבר על מוזיקה, וכן טען שמוזיקה זה התורה העמוקה השנייה בגודלה, אחרי התורה, או רמב״ם או רמב״ן, אחד משניהם. אחד משניהם ברור לי שכתוב את זה שם, תראה, אני לא אחד, אתה יודע.
אני זוכר שאמרו לי שזה הגאון מווילנה. אבל הנה, תראה איזה בורים והמרצים.
אחד מהם ודאי, כן, כן.
זה רק מראה לך את העניין.
בסדר.
כאילו הכל זה כזה, אפור כזה, לא יודעים, לא יודעים. אוקיי. אז זה נושא מאוד מאוד מעניין. והלוואי, הלוואי שנדע. תראה, בעיקרון, אני יודע מה אני עושה עם המוזיקה. אני מבחינתי, מוזיקה זה פשוט כלי תקשורת. זה הכל. זה כלי תקשורת, וכשאני עושה שירים ומוציא שירים ושר את מה שאני חושב, ולחנים שאני מלחין, ואני מקבל פידבקים של אנשים שאומרים לי, התחזקתי מזה, אז זה פשוט, זה פשוט שם על השולחן, אתה מבין? זה כלי. אז יש אחד שיודע לדבר יפה, יש אחד שיודע לשיר יפה. כאילו, זה ממש, ממש אותו עניין.
אז אני מסכים איתך לחלוטין.
אז אני זוכר תקופה שהוצאתי דיסק שלם, ולא עשיתי אותו כלום. לא הופעתי ולא קידמתי אותו, ולא כלום. היה לי דיבור מאוד מאוד ארוך עם הראש שיבה שלי, הרב מילצקי. והוא אמר לי משהו מאוד מאוד חזק. הוא סיכם את זה מאוד, כאילו, כאילו דיברנו הרבה, אבל בוא נסכם את זה זריז, הוא אומר ככה בגדול, לפני שנכנסים לבעיה של הופעות, ומעורב, לא מעורב, ומוזיקה, מה היא זה וכו', הוא אומר, מה בסוף קורה עם המוזיקה? תמיד יהודים העריכו רב צדיק, בוא נגיד רב חכם, תלמיד חכם, וצדיק, מישהו שהוא בעל תפילה, ובעל חסד, גם העריכו. אבל מישהו שהוא שר טוב, לאחד לבית המקדש, מה, לא העריכו אותו. לא היה לו איזה ערכה מזה, ובחוץ, ברור, בענם שהוא זמר, מה זה, הוא מוערך. כי מה? כי הוא שר טוב?
כל אמנות, אגב, לאו דווקא מוזיקה. ציור, פיסול.
כל אמנות.
כל מה שקשור לאמנות.
יש כזה התייחסות למשפחות האלה שידעו, זה להכין תקטורת, וזה לכתוב בצורה יפה. שוב, זה בבניין של בית מקדש, גם היו לוויים שהיו מעיפים לך את המוח.
כן, או ההוא שהיה רוקד עם לפידים בשמחת בית השואב,
כן,
אני לא זוכר את שמו.
כן, גם סוג של אומנות, ואוקיי, ובכלל, יצירה של בנייה של בית המקדש, שגם רואים שהיה פה אמנות, כאילו, אולי פחות להגיד אמנות, כי זה משהו יותר שמימי ואלוקי, אבל אני מדבר על העניין הזה שבעצם, מה בעצם יוצא עם המוזיקה? שיעריצו זמר, יגידו, וואו, אני מת על מודחי בן דוד, למה אתה מת עליו? כי מה? מת על השירים שלו. אוקיי, מה? מה זה קשור? מה? זה לא מילים שלו, זה לא לחן שלו אפילו, הוא שר את זה, ואתה מת עליו, אוקיי.
בלי לזלזל חלילה, כן?
כי בכלל לא לזלזל, אני, בוא, אם כבר אנחנו פתח סוגריים, אני מעריץ את הבן אדם. ובאמת לא בגלל זה, בגלל באמת דברים מדהימים ששמעתי עליו. אתה יודע שהוא לא מדבר מילה בשבת?
כן, יש לו בית כנסת אצלו בבית.
מילה של חול, הוא לא מדבר, היה אצלו שמואל יפת, סיפר לי.
כן, יצא לדבר על זה עם עידן דווקא.
הוא לא מדבר מילה.
כן.
אז בוא, וזה בן אדם ששבר, זה בן אדם בן אדם שלא הופיע מעורב, בן אדם שיכל לעשות הכל, הוא היה סופרסטר שלא היה כמור.
אגב, זה בן אדם שהוא עצמו עבר תהליך חיזוק מאוד כן. מאוד גדול, הרבה לא יודעים את זה, אבל הוא לא היה איפה שהוא נמצא היום.
כן, כן.
הוא נפתח לעולם הגדול, והיה במקומות אחרים, והיום הוא נמצא במקום אחר לגמרי, והוא באמת איש
כן,
צדיק
כן, כן,
ו...
כן. ראיתי כתבה וישב. עליו, ממש בכלל, של, כאילו לא כתבה של דתיים. באמריקה, הכתבה שלא יודעים מי הבן אדם הזה שפוצץ אולמות, הוא היה משהו אדיר. אז אני פתח סוגריים, מעריץ אותו, אבל ברעיון, מה זה אומר שאתה מעריץ זמר? כי מה? כי הוא שר יפה? כי הוא נראה טוב? במתי זה משהו ביהדות? באדם נראה טוב, אז אתה מעריץ אותו, באדם שר יפה, סבבה, הוא קיבל את זה מתנה משמיים, הוא שר יפה, והכל טוב, שמה זה נגמר, מה? אז הוא אומר, אוקיי, אבל אם אתה לוקח את המוזיקה והופך את זה לכלי לקירוב, אופה, זה בינגו. אז זה כבר משהו אחר, זה עולם אחר, זה לא מוזיקה בשביל מוזיקה. זה מוזיקה כבר, או מוזיקה שאתה שר לשמח מישהו חתן קלה, גם מצוין.
למה אתה קורא קירוב אגב? חזרה בתשובה, לקצה?
במונח הכי פשוט של זה, גם זה נתן לך רגע אחד להרגיש, אתה יודע, החפץ חיים אומר, בהקדמה שלו יש לו קטע מאוד מאוד יפה, שהוא מחר, כידוע שהוא היה מוכר את הספרים שלו, בא יהודי אחד וקנה כל הספרים שלו, חוץ מהחפץ חיים, מהלשון הרע. הוא שאל אותו למה, אמר לו, תשמע, אני סוחר, אין מצב שאני כאילו יצליח, אני רוצה להיות המשנה ברורה, ואתה יודע, את כל התורת חסד וכל הספרים שהוא כתב שהיה לו הרבה, אבל זה כאילו, זה נראה לי לא הגיוני אפילו. אז הוא אומר, תדע לך שאני שאלתי את רבי ישראל סלנטר על הספר, אני מודע לבעיה הזאת, לא היה פרייר, חפץ חיים. כאילו, ורבי ישראל סלנטר אמר לו ככה, מספיק שכל הספר שלך שכתבת, שיהודי יקרא, ואחרי זה הוא רק יעשה איזה קרחץ, כאילו, וואי, איפה אני ואיפה לשון הרב, אני חייב להתחזק בזה. קרחץ! שווה את כל הספר שכתבת. אז מה אנחנו יודעים בעולם הזה, מה זה דקה? אם כבר מדברים עליו, אז עוד באמת סיפור, אני לא מקווה שאני מדייק בזה, אבל אחד מהראשי ישיבות שם ברדין, הלך ל... הוא היה מאוד חולה, והחליטו כולם שהם הולכים להביא לו דקות. אתה מכיר את הסיפור הזה?
לא.
הולכים להביא לו מהחיים שלהם, לתרום לו כאילו, סגולי כזה, או מה שזה לא יהיה, לתרום לו מהחיים שלהם, ואחד נתן לו יומיים, ואחד נתן לו חודש, ואחד נתן לו שנה מהחיים שלי כך. בא לו חפץ חיים, ממש חשב כמה זמן, וממש, לא זוכר בדיוק את זה, משהו כאילו, ממש ממש קטן, כאילו, נותן לו דקה, משהו כזה, כאילו, והתפלו, כאילו, מה, החבר'ה פה נתנו לו שנה, נתנו לו, חפץ חיים אומר, כאילו, מה זאת אומרת, אתה יודע מה זה דקה? מה זה דקה? נותן לו דקה, אתה יודע מה אתה יכול לעשות בדקה? אדם יכול לחזור בתשובה בדקה, להפוך את כל ההבנות שלו לזכויות. אז אם בן אדם אחד יתחזק לרגע היה לו קרחץ, ברור שזה שווה.
אוקיי, אז אני, אין בעיה, אוקיי, הבנתי מה שאמרת, ואני עכשיו מגיע איתך לשאלה מאוד מתבקשת, שעולה לי בראש, בגלל מה שסיפרת לנו עכשיו, בגלל מה שדנת עליו. האם הנקודה הזאת של הקירוב, אוקיי, מתירה את כל הרצועות? כלומר, לכן מותר לי לעשות הכל, לכן מותר לי להופיע בפני בנות כדי לקרב אותם, לכן מותר לי להופיע במקומות שאין רוח חכמים בהחלט נוחה מהם במקרה הטוב. האם זה מתיר את הרצועות? האם באמת מותר לעשות הכל למען הקירוב הזה? שזה הרבה ממה שקורה היום בדור שלנו?
בוא, צייק את השאלה שלך, בוא תכנס יותר לפרט. מה זה להתיר את הרצועות? אתה שואל שאלה כללית, האם בן אדם, כך נגיד את חבד, שאתה שואל ילד בן 13, אתה שם אותו בקניון, והאם זה שווה המצוות תפילין מול הדברים שהוא רואה? שאלה מאוד כללית.
אני אדבר על המוזיקה ספציפית.
שואל רק מוזיקה? רק מה מוזיקה. אתה שואל? בוא תגדיר לי.
יש אמנים.
הופעה מעורבת?
יש אמנים, אוקיי? כן. בלי שמות, אוקיי? באמת בלי שמות. ישי ריבו, אברומי ויינברג, שמופיעים בפני קהל מעורב, אוקיי? לצורך העניין.
יפה.
והסיבה האמיתית למופע הזה, לפחות מבחינתם ומה שהם משדרים, זה הקירוב שזה יוצר בעם ישראל. ואתה יודע מה? זה באמת יוצר קירוב. כלומר, אתה רואה הרבה צעירים ברשת שלא דיברו מעולם על יהדות, ופתאום מדברים על השם ושרים עם ישי ריבו, עם אברומי, את ברכת כהנים. זה משהו אדיר שלא היה לפני כמה שנים, אוקיי? לא היה, לא היה. אוקיי? וזה באמת קירוב, אבל זה מצדיק את זה? כלומר, במקביל הקירוב הזה, זה גם יוצר קירובים שהם לא בהכרח רצויים, ודברים שהם לא בהכרח מקובלים מבחינת היהדות.
בתור מה אתה אומר את זה? בתור גדול דור? אני יכול להגיד לך ככה.
לא, בתור אחד שהיה בקהל.
אני יכול להגיד לך ככה. Okay. אני בן אדם שההלכה היא נר לרגלי. אני לא אעשה שום דבר שנוגד את ההלכה. שום דבר. כלומר, ביני לבין עצמי, ברור שיש נפילות וכולי. אבל משהו פרונטלי בחוץ שאני אומר, אתה יודע, מאשר את הדבר ואומר, זה בסדר? בחיים לא. ואני יודע, שוב, אמרתי לך, התחלתי להגיד לך שהיה לי דיסק וקברתי אותו בגלל שלא סגרתי באמת הסיפור. אז הרב מלצקי אמר, בעצם, אם אתה בעצם רוצה להפוך את המוזיקה שלך לכלי ולקרב, אתה יודע, אתה צריך להיות מלא בעצמך בשביל לקרב מישהו אחר. ובאמת, שמתי את זה בצד. הלכתי לכולל, למדתי כמה שנים כולל הלכה, באלעד, ממש תחנתי את עצמי, ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני פשוט לא יכול. יש משהו בי שחייב להתפרץ החוצה. אחי אמר לי משהו מאוד יפה על אסתר המלכה. אמר, רווח והצלה תבוא לידי ממקום אחר, אבל את ובטובך תובדו. מי יודע אם לעת כזאת תגעת למלכות? כלומר, זה שיהיה הצלה לעם ישראל לא צריך אותך, אבל יכול להיות שזה הגעת. יכול להיות שזה יהיה עכשיו, כלומר, יש לך פה איזשהו עבודה. קח את הרב הבר עכשיו שנפטר. תחשוב שהוא היה נשאר אברך ולומד. ברור לך שכל המפעל האגדי הזה היה קורה?
אין ספק.
אז זאת אומרת, אתה מבין שהיה לו פה תפקיד, אתה מבין שהוא שיחק אותה בעניין הזה. ושבן אדם מקבל את הדברים האלה, בן אדם מקבל את התוואים האלה, זה משהו בטבע שלך, זה משהו שאתה רואה, מאז שאתה ילד, אתה שר, אתה רואה שיש פה משהו בך, שכל הזמן המוזיקה מפעפעת בו, ואם אתה מדבר על רבנים, שאדמו"רים ורבנים וזה, אתה אומר, וואלה, באמת זה לא, אתה יודע, לא דיבר אליהם, הם פשוט לא מבינים אפילו, איזה מוזיקה ומה, ופה ושם. ובאמת זה מה שעשיתי. אז גם כשיצאתי מבחינת המוזיקה, לא אמרתי, אוקיי, אז הנה, אז אם אני רוצה לקרב, אני רוצה לעשות את זה בצורה הכי נכונה ואמיתית. והיה לי שנה וחצי של סלטות מטורפות. וזה הכל נסגר בסוף, 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 אצל אחד מגדולי ישראל.
שאתה לא רוצה לחשוף את שמו כרגע?
אני מאוד רוצה. אני פשוט לא יודע אם זה נכון, כאילו אני עדיין לא מספיק כנראה הבנתי את הנואנסים החרדים, כי גם לא באמת גדלתי בבית כל כך חרדי, אותנטי, קלאסי, אז אני לא יודע, אולי זה לא נכון להגיד. בוא נגיד שאחד מגדולי ישראל, מי שרוצה יכול לשאול אותי, ואחד מהחזקים בוא נגיד. וישבתי איתו בהתחלה וסיפרתי לו שזה מי שאני וכולי וכולי, אוקיי, ומה אתה רוצה? אני רוצה להופיע מעורב. וישר התשובה הייתה, מה פתאום? אני מופיע מעורב, אסור, וזה דרדור, וכו' וכו'. מצאתי את עצמי שאני בסוף הדרך שלי. זהו, בעניין סוגר לי את הגולל, ואומר לי אסור, ונגמר.
תעצור רגע, למה להופיע מעורב? למה לא נפרד? כלומר, למה הגעת לזה בכלל? מה הלחץ? תופיע רק לבחורים.
אז יפה. פתחת בו נקודה מעניינת, שזה בעצם מה שפתחתי אליו. זאת אומרת, למה בעצם יש לי עניין? מה העניין? אז קודם כל גיליתי שבציבור החרדי, מישהו שהוא בחוץ, מה שנקרא, אם נקרא לזה ככה, מישהו שהוא בחוץ, הוא מצליח, אז פתאום הוא בפנים, כמובן שמצליח. והדוגמה הכי, הכי, הכי טובה, זה ישי ריבו. אוקיי. אם דיברנו עליו, אדם שבחוץ מאוד מאוד התקבל, ובפנים, אם הוא היה מתחיל בפנים, וזה, מי היה בכלל מסתכל עליו. שוב, נכנסתי איתו לפרטים, שבעצם כיום, בתור אומן ששופך הון כסף, אנשים לא מבינים כמה כסף וההשקעה מדובר פה, והדבר היחיד שמחזיר את זה, זה הופעות, ופשוט אין הופעות. אין את הקונספט הזה. אין את הפלטפורמה הזאת. ששוב, יכול להיות שזה גם דבר שהולך ומתגלגל ובאיזשהו מקום יחזור. אז היה פה כמה נושאים מעניינים. היה פה קודם כל נושא, אם אתה פתחת את העניין של ההופעות. ישיבה מעורבת אין לי מה בעיה, בגלל שזה כמו שאתה הולך למסעדה שמעורב, ואין באמת בעיה של ישיבה מעורבת.
כלומר, טכנית, כל עוד אין ריקודים במופע, אין שום בעיה, אתה אומר. זה נטו, נטו נקודה... שאנשים רואים אותה מלמעלה כמשהו שחור משחור, אבל זה לא באמת קורה בשטח.
כן, כל אחד.
מבחינתך, אושר עד זה כמו אולם מופעים, באותה מידה, אפילו באושר עד מתחככים יותר מאשר באותם מופעים.
אני לא אמרתי את זה, אוקיי.
לפני חגים, אוקיי?
כן. לפני הקורונה. עכשיו, מה שאני אומר זה, שבעצם הלכתית יבש, 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 אין באמת איזשהו בעיה. כל עוד אתה לא בעצם בא להרקיד, אתה לא בא להרקיד מעורב, שזה בעצם הבעיה, הרקדה מעורבת.
אתה משאיר אותי במתח, מה הרב הזה בסופו של יום ענה לך? הרי אמרת שהוא זרק אותך מכל המדרגות, אז איך הגעת בסוף להופעות מעורבות?
אז ברור לך שהוא אישר לי את זה.
איך?
עכשיו, אז זה מה שאני מתחיל, אני מנסה להסביר, שהעניין הזה שבוא נלך על העניין של הטכני קודם כל. טכני אין באמת בעיה לשבת מעורב. הדבר השני זה מה שאתה מפחד בעצם, שגם היה הפחד, שבעצם זה גורם לדרדור, כלומר, אדם יגיד, אוקיי, אז אין בעיה לבוא להופעה, אז אני אבוא, אני בחור ישיבה, אני אבוא, ואז מה? יתחיל להתפתח משהו שבעצם אתה לא רוצה שיקרה. אז הדבר השני היה באמת הגדרה של, אוקיי, מי הפקל שאתה פונה אליהם, מי יבוא להופעה מעורבת? אז לי ברור מעל כל ספק, שמי שבא להופעה מעורבת, זה לא בחור ישיבה רגיל, ואם הוא בחור ישיבה רגיל, זה בחור שהולך להופעות מעורבות, בלי קשר אליי. כן? זה דבר שאני לוקח כבטוח. וגם את זה, גם את זה נכנסתי איתו לכל הפרטים. אז זאת אומרת, מי שיהיה שמה זה בן אדם שגם ככה שמה. לשבת שמה בסוף היום על החיי ושעה אין בעיה. אין לי ספק שמישהו שהוא יבוא והוא יגיד אוקיי, ואמרתי לו הפוך, אמרתי לו יותר מזה. אמרתי לרב, בוא נניח שאני נלחם על העניין הזה של נפרד. בוא נניח, ונניח שאני באמת פורץ. אני פורץ. אני שובר גדר פה. עד עכשיו לא היו הופעות נפרדות. אני מגיע ושובר את הדבר הזה, מתחילים להיות הופעות נפרדות, וחוזר כל הבעיות שפחדנו מהם. בן אדם מגיע להופעה נפרדת, הוא בא להופעה כשרה, כשרה למאדרין. אבל פתאום בחוץ, הוא נתקע עם בנות. פתאום באמצע, פתאום מוצא את עצמו נהנה מהאווירה, ופתאום מתחיל דרדור מה שהיה פעם.
יענה לך הרב שבגלל זה עשו גם הופעות נפרדות?
שדווקא בגלל זה אסור הופעות נפרדות, זה נכון. מה שאמרתי. ברגע שאני הולך לקצה, ואני הולך להופעה מעורבת, והקהל יעד שלו הוא קהל שגם ככה עושה הופעות מעורבות, וגם ככה הולך להופעות מעורבות, המקום שיש לי לתת, כל עוד זה לא נוגד את ההלכה כמובן, אם דיברת על מה שהיה קודם, כאילו, מה הקו, אז מבחינתי הקו זה ההלכה היבשה. בסוף, זה משהו שאסור לעשות, או שזה משהו שמותר לעשות. אתה יודע מה יותר מזה, הוא אמר לי. אמרתי לו, אוקיי, ומה קורה אם פתאום מתחילות לרקוד בנות? פתאום מתחילות לרקוד בנות?
מה הבעיה? אתה שם סרט שחור על העיניים, כמו היה נותן רזל, ופתרת את הבעיה.
אני לא מגיע בכוונת מכוון לשם, ואני לא רוצה להרקיד את ה... מה קורה? אבל קורה, קורה. מתחילות... אז הוא אומר, אוקיי, איפה הבעיה? כלומר, הוא פתאום הפך להיות איפה הבעיה? אתה לא מכוון לרקוד הופעה. הוא אומר, במקום אחר הם ירקדו, בהופעה אחרת הם ירקדו, כלומר, זה מה שהם עושות עכשיו בהופעה.
תראה, זה מעניין מה שאתה אומר, כי זה סוג של חזון אחרית הימים, כלומר, לקחת רב מיינסטרימי חרדי, כמו שאתה מתאר אותו, לא שמעתי את השם עדיין, ואני באמת לא יודע,
כן.
ולהפוך לו את הדעה, שהוא יחשוב הפוך ממה שהוא חשב מלכתחילה, ואתה יודע,
בדיוק.
כביכול וזה... יפיל את האשמה על הקהל ולא על האמן, זה משהו שלא קיים במגזר החרדי, בדרך כלל.
אז שתי דברים, אחד, באמת בגלל ששוב, אני כאילו לא מגיע לקהל שלו, אני לא מגיע לקהל החרדי, זה בדיוק הנושא, אני הולך לקהל שגם ככה הולך להופעות כאלה, זה א', ב', באמת זה מה שפתאום הרגשתי, פתאום הרגשתי שיושב פה אדם ענק, ענק, ענק רוח, בצורה גם שהוא שאל אותי את השאלות הנכונות, ואיכשהו ירד לעומק העניין, יושב מולי ענק, שאף פעם לא דן בסוגיה הזאת, אף פעם לא באמת מישהו בא אליו ואמר לו ככה וככה, אבל זה דבר מאוד מאוד פשוט, שיבוא אחד שהוא משביר, משגיח כזה, ויגיד, שמע, רב, מה שקורה זה שיש הופעות כאלה, אבל בחוץ נהיה ככה וככה, ואנשים נפגשים, ושזה באמת נכון כנראה, באמת ככה היה. אז בוא, אז נגיד כך את זה, כל אישה. אוקיי, אז כל אישה, מההתחלה הוא לא מתחיל. זה לא משנה שיושבים מעורב, לא מעורב, יש לך בעיה בכל אישה. שיבוא בן אדם, וגם, עזוב, בהופעות אתה לא רואה את הקהל בכלל. אז גם אם מדברים עליי, פרטי, אתה לא יכול לראות את הקהל, מכל הפנסים וכו'. אתה בא רק לחזק, אתה יודע מה הוא שאל? הוא נכנסתי לקטגוריה, אומר, אמרתי לו, בהנחה שאני אצליח, ובעזרת השם מתחיל, אתה יודע, בנות רוצות לבוא להצטלם. הוא נכנס איתי לפרטים, הוא אומר, אוקיי, כמה זמן זה הצילומים? כמה זמן? מה שעניין אותו זה, האם אתה צריך לשבת ולדבר עם הבנות ביחידות? אמרתי לו שלא, אוקיי, אז אני בזה בעיה. כלומר, הוא ירד איתי לפרטים היבשים של ההלכה. מה ההלכה אומרת?
הוא בעצם פתח קיצור שולחן ערוך, כן, אוקיי.
חייב לסגור את זה, כי זה היה הדבר באמת הכי 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 חשוב פה בסיפור, זה שהוא שאל אותי בשיא הכנות, ממש כאילו חדר לי ללב ושאל אותי, כמה זה בוער בך? מה מונח שם, אתה מבין? מה מונח בלב של אברומי? מה מונח שם? אתה רוצה להיות זמר? אתה רוצה להתפרסם? אתה רוצה שיהיה לך כסף? או שאתה רוצה שליחות? או שאפילו, גם וגם, אבל מה מונח שם מאחורה?
את האמת, מה ענית לו?
אז זה מה שעניתי לו.
מה ענית לו?
עניתי לו המוזיקה, המוזיקה והמילים והלחנים, כלומר, המוזיקה שלי, הלחנים, המילים, זה מבעבע בי. זה משהו שהוא כל כולו אברומי. אם מישהו יחסום לי את זה, יהיה לי חסימה לאורך כל החיים. ואמרתי לו, הרב, אם אתה אומר לי זה דבר שאסור, ומה שאתה צריך לעשות זה פשוט לשים על זה איקס, ולהגיד לא, אברומי צריך לשבת, ואני יודע לשבת וללמוד, ואני אוהב ללמוד, אגב. מאוד.
יש לציין שישבתי איתך תקופה מסוימת בסוג של כולל אומנים בבוקר, ושלצערנו לא יאריך ימים, אבל ראיתי את הניצוץ היהודי בעיניים שלך כשאמרת סברה של רבי יהודה בגמרא הקדושה. זה היה פשוט מצמרר.
לא, באמת, באמת, זה משהו, זה מתנה, זה משהו, אולי בגלל שאני בנם של קדושים, אולי בגלל שאבא שלי כל כך אוהב את זה, באמת, אין לי בעיה עם זה. אני לא בורח מכאילו מהעולם הרוחני ואני מחפש. עכשיו, אין ספק שמסתתר פה גם גאווה, ניפוח התודעה העצמית.
כסף.
אין ספק.
אין בזה בעיה אגב. אין בזה בעיה. אנחנו אנשים, בני אנוש, שזכותנו גם ליהנות מהעולם הזה במקביל.
בדיוק.
אוקיי?
בדיוק. ואין לי ספק שיהיה לי עם זה הרבה קשיים בעתיד, וכל הזמן לבחון את עצמי שאני לא בורח לי יותר מדי לגאווה, ולא בורח יותר. בטוח לי. אבל אמרתי לו בשיא הכנות, וכנראה שדברים יוצאים אליו ונכנסים אליו, אתה יודע, וניכרים דברי אמת, כי בסוף אתה רואה שזו התשובה שביבי לי, ואמרתי לו, ברור לי שזה מה שאני רוצה, ברור לי שזה מה שאני מרגיש, ואמרתי לו, יותר מזה, זה שוב, הדבר הזה שבאים אליי אנשים, ולא משמיעים את זה ברדיו, אבל בא אליי בן אדם בן 40, עם זקן, עם פרק, הוא אומר לי, עברו מהשיר הזה וזה, חיזקת אותי בנקודה הזאת והזאת, יש לך יותר מזה. כאילו, אני אומר, יש לך יותר מזה? בנם לא, יכול להגיד המון דברים, יכול להגיד איזה מוזיקה יפה, איזה זה, אני מקבל את זה מכל כך הרבה כיוונים, זה חיזק אותי. כאילו, וואו, זה חיזק אותי, זה חיזק אותי. אז זה בעצם המשנה הסדורה שהורדתי לו, ואתה רואה שזה התשובה שקיבלתי, וכל מי שהיה בהופעות שלי, יכול להגיד שבאמת זה האווירה שם. כאילו, אין שם אווירה של סיבה. באמצע יש את הדברי תורה שאני אומר, שנשלפים לי.
כן, האמת שאני בעצמי הייתי בהופעה מעורבת שלך, והאווירה שם באמת הייתה מצד אחד מחשמלת מאוד, מצד שני מאוד שמרנית. כלומר, תראית אנשים יושבים ומקשיבים ונהנים מהתארה והרוחניות שבמה שעברת לקהל, אוקיי? לא הייתה אווירת מתירנות, ואתה רואה את ההבדל המטורף והגדול בין מופע כזה, באמת אני אומר עכשיו, לא כאחד שמנסה להעביר מסר שיווקי, את ההבדל המטורף בין המופע הזה למופע שהוא לא כזה, שהוא מעולם אחר, ורואים את זה בשטח. אני מבין את, 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 את המיינסטרים החרדי שלא יכול להתיר דבר כזה, כי בסופו של יום, אתה יודע, ברגע שיתירו לך ולי, שאגב גם אני חייב לומר לך, בפן האישי שלי, התחבטתי בזה המון המון המון, כשאני פותח מופעים, אגב מופע הבכורה שלי גם, שהתבטל אמנם בגלל הקורונה, אבל היה אמור להיות עכשיו במרץ, וגם עד הרגע האחרון התלבטתי האם לעשות אותו מעורב, ואפילו להקצות קטע מסוים לנפרד, באולם עצמו, שזה עדיין לא קיים במגזר החרדי, או מעורב לגמרי, או נפרד, וזאת באמת שאלה שאני מאמין שכל אומן יהודי היום מתחבט בה, כי יש קהל ענק שצורך מוזיקה, ואם אנחנו לא ניתן לו את המוזיקה הזאת, הוא הולך במפורש, חד משמעית, הוא הולך למקומות אחרים, כלומר, הוא הולך למופעים שהם לא בהכרח הכי טובים
יפה,
בעולם, ואנחנו האלטרנטיבה
פה.
שלהם, אופה. אגב, עוד פעם אלטרנטיבה, אנחנו האלטרנטיבה הטובה שלהם, אוקיי? אז יכול להיות שבפעתי האולם ישבו זוג שלא בהכרח מחשבתם תהיה תאורה כל המופע, אוקיי? אותו הזוג. אבל הרוח שתזרום במופע, זה הרוח הנכונה מבחינת היהדות, וזה מה שלדעתי צריך להיות, כי יש היום הרבה הרבה אנשים שצריכים את זה, צריכים את זה, גם אני ואתה שם, גם אני ואתה כשאנחנו הולכים למופע, אנחנו צריכים את זה, אוקיי?
אז זהו, גילוי נאות, אני לא הולך להופעות, ולא הייתי מעולם בהופעות.
גם לא של דוד החקיין?
הופעות היחידות שהייתי, זה ממש בתור ילד, הייתי בהופעה של אברהם פריד מלחמת דוד בגן סאקר, שזה היה קסום, זה כאילו עד היום אני זוכר את זה, והופעות של ישי, ורק בגלל שהוא חבר שלי.
כן.
הופעות של ישי ריבו. אני בן אדם שלא הולך להופעות. כאילו, אני נגד הדבר הזה. אתה מבין? עכשיו, יכול להיות שזה מגיע מתור זה שאני בעצמי האומן, אתה יודע, אז אני... אבל ההופעות היחידות שהייתי זה אלה, ומי שצורך הופעות...
תראה, כל אחד הולך להופעה מסיבה אחרת, אני הולך להופעה כדי לקבל השראה לצורך העניין, אני מקבל, נכנס להופעה, mm-hmm. יוצא משם עם השראה, טובה או לא טובה אגב, יש אומנים
שיוצאים
עם השראה, מה לא לעשות, ויש המון mm-hmm. כאלה לצערי, לאו דווקא במגזר החרדי, גם במגזר הלא דתי, יש כאלו. עכשיו, השאלה היא אחרת באמת, אם הלכו ואמרו, אוקיי, עברו מי, תעשה מופע מעורב, מה קורה מחר לשולמאיר, או לדוד יוסף, או ליסוס חור מוישה, האומן החרדי הדגול, שרוצה לעשות מופע מעורב, ומחשבותיו אינם בהכרח תיאורות קדושות ומכוונות, כמו של אברומי ויינברג שליטה. והוא עושה מופע מעורב לשם מופע מעורב. אתה מבין שהמגזר החרדי לא יכול לסבול תופעה כזאת, כלומר, חייבים בעצם לאסור את זה. אי אפשר ללכת ולהגיד לאחד, כן, תעשה מופע מעורב, ואחרי זה יבוא אברומי, ויאמר כן, רב פלוני יתיר לי, יבוא איסוס חור מאיר ויגיד אוקיי, רב פלוני יתיר, אוקיי, מחר הוא פותח מופע מעורב וחסל סדר עולם הישיבות, אוקיי?
אז זהו, אז הדגשתי באמת את שתי הדברים האלה, אחד זה מי אני, זה לא יותר רגיל, זה יותר שבאמת הוא הביא לי פרטני, זה אחד, אבל זה הנושא השולי יותר, אני מדבר על הנושא הזה שאם איסוס חור מאיר הזה ילך לאותו כיוון שלי, כלומר, לא אכפת לי מה יהיה המניעים שלו. אבל אם... זה נושא כל כך מעניין, זה כאילו יוצא הפוך על הפוך. אם אתה עושה נפרד, אתה בעצם עושה רע. כי מצד אחד אתה עושה טוב, אפילו יצא לי הנימה הלימודית פה. מצד אחד אתה עושה טוב, כי זה נפרד. אוקיי, זה נפרד, ובעצם בן אדם שלא רוצה לראות נשים, ובן אדם רוצה לשמוע על קדושה, ובן אדם רוצה לבוא עם הבן שלו, ובן אדם רוצה זה, אז יש לו את המקום. מצד שני, אתה פוגע בכל העניין של הרוח, כל העניין שפחדנו עד עכשיו, כל העניין שחתכו את כל העולם של ההופעות, של מה קורה לפני, מה קורה אחרי, מה קורה בתוך, כן, כן, מחיצה, לא מחיצה, מתחיל להתערבב. ואם אתה רוצה לעשות רק מעורב, אז אותו, איך קראת לו? סוחור דויב? סוחור מאיר?
סוחור מאיר.
סוחור מאיר. אז שוב, אם הוא עושה מעורב, זה אומר שהוא לא פונה לקהל החרדי, הוא לא פונה, הוא לא נכנס לבעיות האלה. אתה רוצה להגיד לי על סוחור מאיר הזה עצמו, אולי הוא ידרדר ויתקלקל? אין אוכל נמי, איך אומרים, אין אוכל נמי, צריך לבדוק את עצמו, לראות. את השאלה הזאת הוא שאל אותי כלפי עצמי, מה יקרה איתך אברומי? אוקיי, אתה הולך למקום, אתה הולך לגובה הראיות, אתה הולך להופעה מעורבת. זה מותר מפי הלכה, כמו שדיברנו, כי מותר לשבת מורם. זה מותר, זה לא, אני לא מפחד מהצורה הרוחנית, בגלל שמי שיבוא לשם זה אנשים שיבואו להופעות אחרות וגם ככה מורם. אבל מה קורה איתך? אז פה היה את העניין הזה שהוא שאל אותי, אוקיי, מה באמת יושב לך בתוך הנפש? מה...
אתה חייב אגב, אני פותח פה את ה... אני עוצר אותך, אתה חייב להסכים איתי שהוא צודק, כי לא חסרים אומנים בציבור החרדי והלא חרדי שהגיעו לעולם המוזיקה, המעורב והלא מעורב, ואיך אומרים?
התגלצו.
התגלצו לגמרי לחלוטין.
מה השאלה? מה השאלה? ברור, ברור, ברור. לכן אני אומר...
ואף אחד לא ערב על עצמו גם, אתה יודע, זה מקום מאוד מאוד מסוכן. כאחד, גם אתה וגם אני שנמצאים, מכירים את עולם המוזיקה, זה מקום מאוד מאוד מסוכן.
אז זה מה שאמרתי לך, שאני יושב ומדבר עם בן אדם, ואני בן אדם פוגע לך בשאלות, בום, בום, כאילו רק מהספרה שלו, רק מההבנה. כאילו היה ברור לי שאף אחד לא ישב איתו ופתח איתו כזה שיחה, היה ברור לי. כאילו ממש, ואדם שומע, שואל במקום את השאלות, ישבתי איתו שעה, הייתי אמור לבוא לכמה דקות. ממש נכנסתי כזה דרך אגב, עם עוד, באתי ביחד עם הרב שלי. וזה התשובה שקיבלתי, ושוב, אני צריך להזכיר, זו תשובה שקיבלתי אני לעצמי, ואני לא אומר מי הרב, כי שוב, אני באמת לא מבין, כמו שאתה אומר, אולי זה יגרום איזשהו בעיה, אבל מי שמכיר אותי יודע שאני לא מחרטט.
תראה, אנחנו מסכימים בנקודה שבאמת המגזר החרדי נכון להיום זקוק לזה, וגם כנראה אותו רב יודע את זה טוב מאוד, אם הוא מכיר את העולם, ואני מאמין שהוא מכיר, כי אתה פנית אליו, הוא מכיר את העולם, הוא יודע שהציבור החרדי, חלקו צריך את ההופעות האלו היום, אחרת הוא יצריך דברים אחרים, וזה דבר שיכול לחזק את המגזר החרדי, לפחות חלק ממנו, ואני אישית, באופן אישי, שמח שזה קורה, כי זה נותן גם לי אפשרות להתבטא, וגם לך אפשרות להתבטא, ולכל אומן חרדי, ונקווה שזה לא יביא תקלה תחת ידינו, ו...
שוב, זה לא מכוון לציבור החרדי.
זה כן מכוון לציבור החרדי, רק לציבור חרדי מאוד ספציפי. כלומר, מה שאני יודע, ומה שאני רוצה לפחות, גם ציבור שהוא לא דתי יגיע להופעות שלי, אבל אני כרגע פונה למגזר חרדי מאוד ספציפי, למגזר החרדי העובד, למגזר החרדי שצורך את התרבות הישראלית, היהודית, לצורך העניין. אליהם אני פונה, אני חושב שגם המוזיקה שלך פונה אליהם, היא לא פונה לגלגלץ, נכון להיום לפחות, יכול להיות שמחר אתה תהיה בגלגלץ, אבל נכון להיום אתה לא פונה לגלגלץ, אתה פונה לציבור חרדי, שהוא פתוח יותר, שהוא עובד, שהוא מכיר את העולם הגדול, שהוא הולך לאירועי תרבות, אליהם אתה פונה נכון להיום, ואליהם גם אני פונה.
בוא נגיד ככה, בהגדרה היה, שההופעה שלי היא לא מכוונת לציבור חרדי, בכלל. כלומר, אם יש בן אדם חרדי שגם ככה הולך להופעות, זה מה שאמרתי, אמרתי לרב, מה שאני חוזר ואומר, אם יהיה חרדי בקהל, אז זה אותו חרדי שילך בלי קשר להופעה אחרת מעורבת. כלומר, לא יהיה חרדי שיבוא ויגיד, רגע, זה עברו מי, אז אפשר לבוא, כי זה הופעה קדושה. לא. וזה מה שיכול לקרות אם יהיה הופעה נפרדת. כלומר, יכול להיות פה מצב הפוך על הפוך. אבל בעיקרון, לא. פונה לציבור הכללי, לציבור הדתי-לאומי, לציבור החילוני.
אוקיי, זה מעניין מה שאתה אומר. אברומי, אני זז לישון, אני עייף. אני חושב שסגרת לי כמה פינות נכונות, וגם פתחת לי כמה פינות שנפתחו ולא היו פתוחות לפני, אז אני לא יודע מה, אתה יודע, מי נגד מי, אבל אני חושב שעשית לי קצת סדר, ואתה יודע, בסופו של יום הבאתי אותך כדי לעשות לי סדר קצת בראש, כי אני סומך על הקו מחשבה שלך. אז כיף שהגעת אליי, וכיף לי שאני יכול עכשיו לגשת למיטה, ואתה יודע, לא צריך לרדת לאוטו ולנסוע הביתה, ואיך אומרים?
תשאיר את זה לי.
בדיוק.
אני צריך לרדת למטה ולנסוע.
לחלוטין.
יאללה.
יאללה. תודה עבור מי שבאת. אז כן, לא אשקר לכם. יש כמה שאלות שנותרו פתוחות, לפחות אצלי, אבל יש גם כמה שנסגרו, וזה מה שטוב. חכו איתי לפרק הבא, יהיה מעניין, אני מבטיח. יאללה, ביי.